אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
שר תקשורת, דוקטור שלמה קרעי, שלום.
שלום דוד.
מה שלומך?
תודה לאל.
הרשה לי להתחיל איתך בשאלה שנמצאת על סדר היום שלך ושל הציבור. כיצד ייראה שוק התקשורת בחזון שלך?
אדם מאוד, שאני מאוד מעריך, עם בעל שם בינלאומי, אמר פעם, אנחנו לא רוצים לשלוט בתקשורת, אנחנו לא רוצים להתערב בתכנים, אנחנו רק רוצים יותר ערוצים, יותר מגוון, ריבוי דעות, זה מה שבסוף יביא לכך שהתקשורת תייצג את כל הציבור. ואני מאמין בזה, זה החזון, יותר ערוצים, ריבוי דעות, מגוון, שכל אחד יוכל לבחור ולהחליט מה הוא רוצה לראות, ואיפה הוא רוצה לראות את זה, או להקשיב לזה, זה מה שיגרום לציבור להיות מיוצג בסוף בתקשורת ולא להיות מודר ממנה כמו שקורה כבר מזה שנות דור. האדם הזה היה הוא בנימין נתניהו, הוא אמר את זה לפני הרבה שנים, ואני מקווה להגשים את החזון הזה.
תראה, הרבה מאוד אנשים בימין אומרים שהתקשורת היא מוטה, היא תופסת צד אחד. אתה מסכים למה שנאמר, לזה שהתקשורת היא מוטה? אני אומר לך להנחתות.
מה זה מסכים? אם הייתי אזרח מן השורה, שלא, בלי דעה פוליטית, וצופה שעה, שעתיים, באחד מערוצי התעמולה בשלושת החודשים האחרונים, הייתי יוצא להפגין כנגד הממשלה הזו, עם כל המשפחה, ומרגיש שמחריבים לי כאן את מדינת ישראל. ברור שהתקשורת מוטה, התקשורת לא רק מוטה, היא מטה עוד יותר, היא מארגנת ושותפה להפגנות של נגד הממשלה, ומסקרת אותם באדיקות ובחיבה, גם כשהייתה את תופעת הסרבנות, תקופה מסוימת, כמעט חילקו שם את איתור העוז לכל אחד שחתם על מכתב סרבנות, דבר מזעזע בעיניי, אבל התקשורת, זה לא שהתקשורת, לא רק שהיא מוטה, העניין הוא, הרי איך תקשורת יכולה להיות מוטה אם הציבור לא רוצה זה, אם הציבור אחרת, איך דבר כזה יכול לקרות בכלל?
איך?
איך זה קורה כאשר הקהל הוא קהל שבוי, כאשר אין ברירה לציבור, אין לו כמעט מה לראות, אפילו השידור הציבורי שאמור להיות על פי חוק מגוון ומשמיע ריבוי דעות ומגוון דעות בציבור הישראלי, גם הוא רואה את מה שמתרחש במדינה באותה הדשה צרה של הערוצים 12 ו-13. אז כשהציבור אין לו כמעט ברירה, אלא אם כן הוא רוצה לשמוע, היום יש לנו את ערוץ 14 שנותן גיוון מהצד השני, אבל הוא גם ערוץ שהוא ימני.
הוא נשאי אבל. אין לו הרבה צופים. למרות שהוא מתחיל
הוא הולך וגדל, ואנחנו רואים את האור בקצה המנהרה, אנחנו רואים את זה שהציבור מתחיל להבין שיש גם אלטרנטיבות, אבל האלטרנטיבה הזו היא מיועדת למישהו באמת ימין, ליכודניק, מי שרוצה לראות את שני הצדדים, אין לו, הוא נשאר אותו קהל שבוי של הערוצים שקמו על כנפיה של הרגולציה, של ההסדרה המאוד נוקשה, שבעצם הקימה לנו כאן שידור ציבורי מחד, ושידור ציבורי במיקור חוץ מאידך, שזה ערוצים 12 ו-13, שמשדרים באותו קול.
ואתה עומד להקים עוד ערוצי טלוויזיה?
אני שר תקשורת, אני לא מקים ערוצים, אבל אני כן
אבל מתכוון... אבל אתה יכול לאפשר.
לאפשר חופש. אני כן מתכוון לאפשר תחרות, לבטל את הרשות השנייה, את מועצת הכבלים והלוויין, לתת לשוק להתפתח, כמו שאתה יודע, בשנות ה-80 של המאה הקודמת, היה כאן שוק... בכל המוצרים היה שוק של יצרנים. היצרנים ייצרו את מה שהתחשק להם בלי להתחשב בעדפות הצרכן, כי כל דבר היה מונופול. ברגע שהתחילה תחרות ונכנסו בשנות ה-80 מוצרים מכל העולם, המערב הבין שכדאי לו לעבור לשוק של צרכנים, לברר מה העדפות הצרכן, מה הוא רוצה, איך הוא רוצה להתלבש, איך הוא רוצה לעבוד. והשוק הזה הפך להיות, בגלל שהשוק הפך להיות תחרותי. במדינת ישראל, שוק התקשורת נשאר קרטל של יצרנים, יצרני תקשורת שהעדפות הצרכן לא מעניינות אותם, אתה כצרכן יכול לשבת על הספה בבית ולהתעצבן על מה שאתה רואה ועל הסיקור המוטה, ואין לך ברירה אחרת. ברגע שתהיה ברירה אחרת, גם הערוצים הקיימים היום לא ירצו לאבד צרכנים. הם ירצו לשמור על רייטינג גבוה, ירצו לשמור על ההכנסות שלהם מפרסום שהם פונקציה של, של, של מספר הצופים, ולכן יתחילו לשקף באופן נכון ומאוזן יותר את העדפות הציבור.
מה אתה מתכוון לעשות בנושא תאגיד השידור הציבורי על תחנותיו השונות?
יש לי צוות מקצועי שעובד היום במשרד, ובוחן את ה... בעצם מבחינה טכנית, האם באמת כל תחנה ארצית זקוקה לארבעה תדרים, או שאפשר להסתפק בשלושה תדרים. רק אם נבחן את העניין הזה ונגיע למסקנה, ואנחנו קרובים להגיע למסקנה הזו, כבר יש לך שלא צריך ארבעה תדרים לתחנה ארצית, כבר התפנו לנו תדרים, ונוכל לתת אותם לתחנות האזוריות, חלק לתת אולי בהליך... לתחנות הקיימות, וחלק אולי למכרז לתחנות חדשות. זה דברים, זה דיון מקצועי שנמצא עכשיו במשרד, ואני מעריך שעד סוף מושב הקיץ הזה, כבר יהיה לנו חוק שידורים חדש, שיכלול בתוכו את נושא הרדיו על כל השלכותיו.
האם יש לך תובנות בנושא פרסומות בתאגיד השידור הציבורי ובערוץ 11?
אז אמרתי, בעיניי זה דבר פסול. שידור ציבורי שנהנה ממימון ציבורי על מלא, קרוב למיליארד שקל, לא צריך לגזול את כבשת הרש מהערוצים הפרטיים. הוא צריך להיות, כמו שהרי אומרים, הוא צריך להיות אובייקטיבי, לא תלוי במפרסמים. אז איך הוא יכול להיות אובייקטיבי אם הוא כן בסופו של דבר נהנה מהכנסות של עשרות או למעלה מ-100 מיליון שקל גם של הכנסות מפרסום? שידור ציבורי צריך להיות שידור ציבורי, וישאירו לשחקנים הפרטיים בשוק את היכולת להתמודד בשוק תחרותי. אני אומר לך, דוד,
זה כולל גם את גלי צהל?
זה כולל גם את גלי צהל, למרות שכאן צריכה להתקבל החלטה משותפת עם שר הביטחון, כי זה נמצא בחסותו של משרד הביטחון. אני מניח שנגיע להסכמות בעניין הזה. אני אומר יותר מזה, ברגע שהשוק הזה ייפתח לתחרות, אנחנו כנראה נגלה...
תחרות ארצית, אתה רוצה לומר.
תחרות ארצית, לא רק ברדיו, גם בטלוויזיה. השוק בכלל ייפתח לתחרות. שוק הרדיו והטלוויזיה, אנחנו נראה יותר הכנסות משוק הפרסום, בתחום הזה, בגלל שהמפרסמים יביעו יותר אמון. היום מדינת ישראל מכניסה מפרסום בתקשורת שליש ביחס לתוצר ממדינות מערביות אחרות בעולם. וזה קורה לפי העמדות מקצועיות שאנחנו שומעים, כי התקשורת לא מגוונת, כי היא חד גונית, ומפרסמים לא מביעים אמון בתקשורת. לא חושבים שהפרסום בערוץ מסוים יגיע לאותו נתח אוכלוסייה שהם רוצים שיגיע, כי הם חושבים שאולי לא צופים באותו ערוץ. כשיהיה מגוון, כשנפתח את השוק לתחרות, יהיה כאן גם יותר טוב, כמובן לציבור מבחינת האיכות והמגוון, וגם הכנסות נוספות ייכנסו לשוק הזה.
יש עוד בעיה שאני מניח שאתה יודע אותה. שוק הפרסום בחלקו הגדול נלקח, הייתי אומר אפילו בצורה אפילו די בוטה, גם מהטלוויזיה וגם מהרדיו, על ידי ספוטיפיי, על ידי גוגל, על ידי פייסבוק. בצרפת למשל, אמרו, אתם לוקחים את הפרנסה המקומית של הטלוויזיה והרדיו, ומה הם עשו? חוקקו חוק שחלק מההכנסות שלהם יעברו לאמצעי התקשורת. בכל העולם, או ברוב העולם, הם משלמים מיסים. פה בארץ לא משלמים מיסים, למה?
אז קודם כל, אני לא חושב שהכנסות נלקחות, אלא הכנסות, כאשר יש פלטפורמות פרסום שהן יותר ממוקדות, שהן מותאמות לקצב התקדמות הטכנולוגיה, זה מכניס יותר כסף, ומפרסמים מביעים אמון בפלטפורמות שיודעים שהפרסומת מגיעה בסוף לאותו נתח אוכלוסייה שהם רוצים להגיע. לגבי מיסים, אני חושב שבחוק ההסדרים הנוכחי יש עניין של מיסוי של מע"מ על פלטפורמות שהן לא ישראליות. זה נכנס, אני חושב שצריך להיות כאן מגרש משחקים שוויוני. אגב, אני מתכוון לעשות את זה בכל הנוגע לנושא הפקות המקור שבתחום משרדי, שהמגרש יהיה מגרש מאוזן. אני חושב שברגע שהשוק, שוב, הכל תלוי בתחרות. בגלל שאנחנו מכניסים הרבה פחות כסף בשוק הפרסום, בגלל שאין תחרות, בגלל שאין מספיק ערוצים, בגלל שאין מגוון, בגלל שאין אמון של המפרסמים בשוק הזה, כשהשוק ייפתח לתחרות, ההכנסות יגדלו, יכפילו את עצמן, ואפילו ישלשו את עצמן. והדבר הזה יהיה גם כשיהיה מגוון, וגם כשהמפרסמים, השוק התקשורת הוותיק יתחיל להתאים את עצמו למה שקורה. אני הרי מתכוון לאפשר מודל מסחרי חופשי. אם עד היום לזה היה מותר פרסומות, ולשני היה מותר דמי מנוי, ולזה היה אסור לשלב ככה, וסינדיקציה היה אסור, וכל מיני דברים שמקבילים, אנחנו במדינת ישראל היא מדינה שיש בה היפר-רגולציה. ההיפר-רגולציה הזו חוסמת המון דברים, חוסמת מודלים עסקיים. כשנשחרר את כל זה, אני מאמין, ואני, זה, זה, זה מה שקורה בדרך כלל כשמסירים הסדרה, השחקנים בשוק יודעים להתאים, יודעים להיות יצירתיים, בטח אנחנו במדינת ישראל, שחקנים בשוק ידעו להתאים את עצמם לטכנולוגיה המתקדמת, לשוק הפרסום המתקדם, ולהגדיל את נתח הפרסום
שלהם. תוך כמה זמן אתה צופה שאנחנו נעמוד במצב הזה שאתה אומר שזה החזון שלך?
זה תהליך. למשל בשוק הרדיו זה יכול לקחת כמה שנים מבחינת הרדיו הדיגיטלי, כי אני חושב שגיליתי אגב שמכוניות בישראל מסרסים אותן לפני שהן נכנסות לארץ, ואי אפשר להוריד אפליקציה דיגיטלית, ולכן אנחנו תקועים כאן עם ה-FM המיושן והמוגבל.
לא, יש בחלק מהרכבים, יש היום אפליקציות.
בחלק כן, בחלק לא, חלק מוגבל ככה וחלק מוגבל אחרת. אני חושב שצריך לפתוח את השוק הזה, ברגע שלכל רכב בישראל תהיה אפשרות להוריד אפליקציה, שבתוכה יהיו כל ערוצי הרדיו, וזה יכול להיות יקרה עם אפליקציה של עידן פלוס, שגם עליה אנחנו עובדים עכשיו במשרד. אני חושב שגם עידן פלוס, במתכונת הישנה שלו, של המרבב, צריך לעבור מן העולם מתישהו, ולעבור לאפליקציה.
למרבב חדש, אפשר לקלוט גם בה.
לאפליקציה, לא למרבב, אנחנו כבר לא צריכים מרבב.
אתה מדבר על האפליקציה.
אפליקציה שתהיה בכל טלוויזיה חכמה, בכל רכב, ברכב לגבי הרדיו, בטלוויזיות החכמות לגבי הערוצים שיהיו בעידן פלוס, כל הערוץ שירצה להיות משודר שם, זאת תהיה אפליקציה חינמית כמובן, וזה הכיוון, זה תהליכים שיקחו חלק מהם, למשל זה ששוק הרדיו פתח לשוק ארצי, לדעתי כעת חיה,
בשנה הבאה, זה יהיה שינוי דרסטי.
בשנה הבאה כבר יהיה לנו, אני מניח, ערוצים פרטיים שיוכלו לשדר בפריסה ארצית. כל היתר, תוספת של המגוון, המעבר לדיגיטל, זה תהליך שאני מקווה שיקרה בקרוב.
טוב, בוא נדבר קצת על מה שקורה מבחינת התהליך שאתם רוצים להוביל מבחינה משפטית. יש כאלה שקוראים לזה בשמות אחרים, אני רוצה לדבר איתך על רפורמה. למרות שבאמצע תקשורת אחרים קוראים לזה מהפכה משפטית. אגב, אתה מסכים למינוח הזה מהפכה משפטית?
המהפכה המשפטית היא מינוח נכון למה שקרה כאן לפני 30 שנה, עם מה שאהרון ברק עשה כאן.
אבל אהרון ברק כבר 16 שנה לא פה.
כן, אבל הפירות...
הוא בריא ושלם, רק הוא לא...
אבל פירות... הפירות הבאושים של המהלך שלו מלווים אותנו עד היום, והוא בעצם ניסה לקרקע כאן, לא יודע אם הוא ניסה במתכוון, הוא ניסה כי הוא, יכול להיות שהיו לו כוונות טובות, כי הוא חשב ששופטים יש להם דעת העליון, והם יודעים יותר טוב מכולם, ולכן הם צריכים להיות המילה האחרונה, אבל זו אינה דמוקרטיה. בדמוקרטיה, כמו שאנחנו יודעים, מי שמחליט זה הציבור.
באמצעות נבחרי העם.
כל המון ככל שדי. בסופו של דבר, הציבור רואה ויכול להטוות את המדיניות באמצעות נבחרי הציבור, ואנחנו מחזירים את, רוצים להחזיר את המתכונת הזו למה שהיה כאן לפני 30 שנה. לפני 30 שנה היינו מדינה דמוקרטית לאלה ולאלה. היו כאן, אגב, נשיאי בית המשפט העליון ושופטים ביקרו את גישתו של ברק ואמרו לו, אתה תביא בסופו של דבר לפגיעה חמורה באמון הציבור במערכת המשפט. אתה הופך את בית המשפט למפלגה פוליטית. אמרו לו את זה, משה לנדוי ואחרים. וזה קרה. זה יתממש, ואנחנו רוצים להחזיר עטרה ליושנה בבחינה הזו, מהבחינה הזו שנחזור להיות דמוקרטיה, נחזור להיות מדינה יהודית, כזו שאת ה, את ה, את הדברים ששנויים במחלוקת ציבורית, מי שיכריע בהן יהיו נבחרי הציבור ולא שופטים שלא נבחרו על ידי הציבור.
אבל תראה מה אומרים לך. אומרים לך ככה, הוועדה למינוי שופטים שאתם רוצים לשנות, אתם רוצים לקבל שם רוב. הרוב הזה יהיה רוב פוליטי שיקבל החלטות על פי האג'נדות של מי שממנה אותו. ולכן פורצת מחאה מסוימת שאומרת, רבותיי, אתם לא יכולים לעשות דבר כזה, אתם לא יכולים לקחת ולהחליט שהפוליטיקאים ימנו את השופטים שביום מן הימים ישפטו אותם. אתה מבין את הטענה הזאת?
בפירוש לא, זו טענה שהיא מתבססת על סדר יום פרוגרסיבי משהו, שמנסה ללכלך את המילה פוליטיקה, שפוליטיקה זה בעצם דמוקרטיה. מה זה פוליטיק? מי הם הפוליטיקאים? הם האנשים שעומדים בפני משפט הציבור יום יום, שעה שעה, ובאים, הציבור הולך לקלפי ומחליף אותם כשהם אינם מוצאים חן בעיניו. אני מעדיף, ואגב, הטענה לגופה לא נכונה, כי ברגע שמינית, גם הרמטכ"ל וגם המפכ"ל וגם יועץ משפטי לממשלה וגם פרקליט המדינה, כולם נבחרים על ידי פוליטיקאים. אבל מרגע שהם נבחרים, הם עושים את מה שהם מוצאים לנכון מבחינה מקצועית. כך גם שופטים שימונו על ידי ועדה שישבו בה נבחרי ציבור, פוליטיקאים.
מה רע במה שקורה כרגע?
מה שקורה כרגע, אתה רואה את התוצאה? אתה רואה היום שיש שופטים שמשבטים את עצמם לדעת פעם אחר פעם. יש וטו של אותה חבורה בבית המשפט העליון, שהם תמיד מכניסים את אותה חבורה שהיא מסכימה כמעט על 90% מהדברים, בניגוד לדעת 70% אולי מהציבור, בנושאים של יהדות, בנושאים של ביטחון, בגץ לא מאפשר להרוס בתי מחבלים מפעם לפעם, אנחנו רוצים להעביר חוק של גירוש משפחות מחבלים, ישבנו בישיבת הממשלה, גירוש משפחות לא סתם את כל בני המשפחה, למרות בגץ, שגם זאת
בגץ אפשרות. בגץ עצר את זה.
את אלו שהיו
היועץ המשפטים
את אלו שעודדו, שחילקו סוכריות אחרי הפיגוע, היועץ המשפטי, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ישב שם, אמר, זה לא יעבור לכם בגץ, זה לא מידתי, זה לא סביר, אנחנו לא נאשר, יש מניעה משפטית. עכשיו, מי קובע, מה זה מניעה משפטית? יש כאן מדיניות הרתעה של ממשלת ישראל, ואי אפשר פעם אחר פעם לבוא ולסכל את המדיניות הזו באמצעות חבורה של אנשים שממנה את עצמה.
אבל אתה יודע מה הם אומרים לך? הם אומרים לך ככה, תראה, היום מערכת המשפט היא מאוד חזקה, והיא גם דואגת לשמור על חיילים במקרים מסוימים שיש חשש להפרה של זכויות, זכויות אדם. ואומרים לכם, אם אתם עכשיו תשנו את זה, יבוא בית המשפט בהאג ויגיד לכם, אני כבר לא סומך עליכם, כי אתם מיניתם שופטים שאתם רוצים, והשופטים האלה מחליטים, בוא נאמר, בצורה שהנראות שלה נראית לא טוב לנו, ואנחנו נשפוט את אותם חיילים שאתם לא שופטים אותם כראוי. מה אתה עונה להם?
ישבו אצלי טייסים, תוך כדי המחאה, ודיברו איתי על זה, אמרו, אנחנו הולכים להפגיז מטרה, ואנחנו, אם זה לא יהיה זה, לא יהיה מי שיגן עלינו, לא נוכל לדעת שזה יתקבל.
זאת הטענה.
אמרתי, קודם כל זאת טענה, שאפשר לברר אותה לעומקה, ואפשר גם למצוא לה פתרון. אם צריך שהפרקליט הצבאי הראשי, או מי שנותן את ההנחיות בצהל, שזה כנראה הפרקליט הצבאי הראשי, הוא יהיה בלתי תלוי, וההחלטות שלו יהיו בלתי תלויות, ויצטרך לקבל את ההחלטות בצורה...
הפרקליט הוא לא שופט.
אבל הפרקליט הוא זה שמקבל את ההחלטות.
הוא מקבל החלטה, אבל השופטים מחליטים האם יש כאן או אין כאן.
לא, אין שופטים. אף אחד, השופטים לא מתערבים לצהל.
לא, אני מדבר על השופטים בהאג, הם יגידו, לא מקובל עלינו.
לא, אבל היום השופטים בהאג, מה הם, לפי מה הם, את מי הם בעצם בוחנים? על מי הם מעבירים ביקורת כשהם מעבירים ביקורת על מהלכים
על הפרקליטות הצבאית,
על הפרקליטות הצבאית, הפרקליטות הצבאית בעניינים האלה צריכה להיות בלתי תלויה, זה מקובל בעיניי לפחות, אבל זו שאלה שצריכה להיבחן, אבל לא בגלל שאלה כזו שצריכה להיבחן אנחנו צריכים להפוך את כל המערך שלנו למערך כזה שבו נבחרי הציבור הם רק המלצה. אני בעצמי עומד היום בפני שאלה, יש שתי מועמדות למועצת התאגיד שהמליצו עליהן ועדת האיתור הקודמת. השר הקודם גם, אפילו הוא בממשלה הקודמת, חשב שהוא לא יכול למנות אותן כי הן לא מוסיפות מגוון למועצת התאגיד והוא רצה מגוון, וגם אני אומר את אותו דבר, ועדיין אומרים לי, אתה כמעט חותמת גומי, אתה חייב, אני אומר, אני לא חייב, אני לא מתכוון, אני מתכוון לייצג את הציבור ששלח אותי ולהכניס את אותו ציבור שהיה מודר מזה שנות דור, גם בתקשורת, גם במשפט, באקדמיה, בתרבות, כל זה, הרי איך כל זה קורה, איך ההד הזה כולו קורה, בגלל שבמעוזים כאילו דמוקרטיים הפוליטיקאים צובעים אותם בצבעים, מאירים אותם באור שלילי, ולכן אומרים, אם פוליטיקאי יהיה מעורב בזה, אז הדבר הזה הוא קץ הדמוקרטיה. אנחנו הפוליטיקאים, זו הדמוקרטיה, אנחנו מייצגים את הציבור. אם אנחנו נפעל לא באופן ראוי, לא באופן הוגן, לא באופן שוויוני, לא באופן שדואג לזכויות, אם אנחנו נעשה את כל זה בבחירות הבאות, אנחנו לא נהיה בכנסת.
מה אתה עונה לטענה שאומרים לכם, אתם רוצים גם למנות היועצים המשפטיים במשרדים שלכם? הרי ברור שאם אתה תבחר ביועץ משפטי שהוא נוח לך, הוא יאשר לך דברים שיועץ משפטי אחר, בלתי תלוי, לא יאשר לך. איך אתה מתמודד עם זה?
יועץ משפטי צריך לסייע לשר לממש את המדיניות שלו.
בתנאי.
זה תפקידו של יועץ משפטי.
בתנאי.
בהתאם לחוק.
בהתאם לחוק.
בהתאם לחוק. אם יועץ משפטי שאני אמנה במשרד שלי, יסייע לי לממש משהו שהוא בניגוד לחוק, יש בית משפט, ובית משפט יגיד, הדבר הזה הוא בניגוד לחוק. אי אפשר להתאמם ולומר שיועץ משפטי, אם אני אמנה אותו אז נעבור על החוק, ואם זה מישהו אחר שמינה אותו אז הכל, אז הכל יהיה טוב ויפה. לא, העניין כאן הוא מדיניות, העניין הוא כאן סדר יום. כאשר יש יועץ משפטי שהוא מונה על ידי, או שעמדותיו הן מנוגדות לתפיסת העולם של הממשלה או של השר, הוא ימצא בכל נושא, הרי זה לא שחור ולבן, יש המון המון גוונים של אפור בכל החלטה שאתה מקבל, אז הוא תמיד יגיד לך, הדבר הזה הוא נוטה לשחור. אתה רואה את היועצת המשפטית לממשלה הנוכחית, הממשלה הקודמת, כל מה שהיא עשתה, חוקים אנטי-דמוקרטיים שמנסים להפוך, שאי אפשר לפזר את הכנסת אלא ברוב מיוחס של 70 או 80, הסכם קנייה מול חיזבאללה ודלגו על הכנסת ולא הביאו, כי לטענת לפיד האופוזיציה היא אופוזיציה מופקרת, כל הדבר הזה, ולא הייתה שום מניעה משפטית והכל עבר חלק. ואנחנו כל פסיק שאנחנו מנסים לעשות מניעה משפטית על גבי מניעה משפטית, ואם רוצים להעביר את החוק של מה שבחוק ההסדרים שהעברנו שקשור לספרייה הלאומית, היועצת המשפטית רצה פעם ראשונה שהגיעה לישיבת ממשלה כדי להגיד לנו שזאת מניעה משפטית. ברור שזה אי אפשר להתאמם ולחשוב שיועץ משפטי הוא באמת אובייקטיבי. יועץ משפטי יש לו דעות, יש לו סדר יום ויש לו השקפת העולם, וכאשר ממשלה חדשה קמה היא צריכה למנות יועצים משפטיים שיסייעו לה לממש את סדר היום ולא יגבילו אותה באילוצים כאילו משפטיים.
פסקת התגברות. אומרים לכם, אתם ברוב של 61 רוצים לדרוס את המיעוט. כך אומרים לכם. ואתם בעניין הזה מתעקשים על 61. ואני שואל, מה יקרה אם זה יהיה 67? אתה כמובן תגיד לי, אין לנו רוב קואליציוני, אבל דברים כאלה אפשר להגיע להסכמה עם כאלה שחושבים, כמו גדעון סער, כמו אחרים, שאולי חושבים כמוכם, אבל לא רוצים שפסקת ההתגברות תהיה ברוב של 61, אלא ברוב גדול יותר. מה אתה עונה להם?
אני חושב שפסקת התגברות, שהיא לא ברוב, שהיא ברוב מיוחס, היא אנטי-דמוקרטית. היא אומרת, נכון, אנחנו דמוקרטיה, אבל בגלל, הרי למה אותם אלו שאומרים 64, 67, כמו שהזכרת, הם רוצים את זה? כי הם רואים שלקואליציה הנוכחית אין 67. מה יהיה בעוד עשור כשהימין יהיה כאן 80 מנדטים? אז מה יגידו? פסקת התגברות צריכה להיות ברוב של 85. אנחנו דמוקרטיה. רוב הציבור, הציבור בא לידי ביטוי בכנסת באמצעות נבחריו. זו טענה, קודם כל, זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה, למה בבגץ אתה מאפשר להעביר פסקים על חודו של קול? למה כל דבר, אפילו אתה יודע את החוק לאיחוד משפחות פלסטיניות, שיבוא לכאן ויתביע, רצו להטביע את מדינת ישראל במאות אלפי פלסטינים, נפל בבגץ על חודו של קול, 5-4, שתבין עד כמה מסוכן יכול להיות, מסוכנת האידיאולוגיה שבגץ בסוף צריך להכריע בסוגיות הביטחוניות והרגישות האלו. כמו שבבגץ וכמו שכל דבר ברור לכולם שבסוף ההכרעה מתקבלת על ידי הרוב, גם בכנסת ההכרעה צריכה להתקבל על ידי הרוב. ואם תגיד אנחנו נאסור על ג'ינג'ים לבוא להצביע בבחירות, זה הוכח בכל דמוקרטיה שאת הדווקא הנבחרי הציבור הם אלו שבסוף מגינים על זכויות המיעוט. דווקא בית המשפט שהוא מורכב מחבורה עם אותו סדר יום ואותם דעות, חבורה ממש הומוגנית, אתה יכול לומר שיש להם קואליציה שם של 100%, הם, אני יותר חושש מהם שיקבלו החלטות בניגוד למיעוטים, וראינו את זה, הם מגינים על זכויות מיעוטים מסוימים, אבל על זכויות החרדים הם לא מגינים אף פעם. אתה רואה מה קורה בהפגנות של חרדים, איך שמפוצצים אותם מכות. על זכויות המתיישבים, ראית מה קרה בהתנתקות, עצרו נערות ונערים בני 12-13 לחודשים ארוכים. ההיתממות הזו להציג כאילו יש כאן איזשהו מגן זכויות המיעוט, שעכשיו פסקת התגברות תגרום כאן לפגיעה בזכויות, זה קשקוש מוחלט.
אבל תראה, הרבה מאוד אנשים, אני לא יודע לספור אותם, אבל מאות אלפי אנשים יוצאים להפגנות, וראש הממשלה נתניהו אומר, אוקיי, הבנתי, ובעצה אחת יחד עם יריב לוין, עצרתם כרגע את החקיקה כדי להגיע להידברות. ההידברות הזאת צריכה להוביל בסופו של דבר שיהיה איזשהו רוב, הייתי אומר אפילו קואליציוני ואופוזיציוני, להעברה של חקיקה כזו או אחרת. יש כאן איזשהו רצון ללכת לקראת האנשים שלא חושבים כמוכם.
תראה, קודם כל חשוב להזכיר לכולנו שההפגנה הגדולה ביותר הייתה כאן כבר לפני חצי שנה, ב-1 בנובמבר, ושם כולם הלכו לקלפי, גם אלו שלא רגילים לצאת להפגנות, מצאו את הזמן, הלכו לקלפי, שם הם הפגינו את ההפגנה הדמוקרטית הגדולה ביותר, ונבחרה הממשלה. מתחילת הדרך, כשהתחלנו להעביר את הרפורמה המשפטית, את התיקון שאנחנו חושבים, וכולם אגב חושבים, שצריך תיקון במערכת המשפט, תיקון יסודי, כדי להשיב את האיזון בין הרשויות, האיזון שהתקלקל, פנינו היו להידברות, ועדת החוקה של הכנסת, זה המקום לבוא ולהידבר, אבל הם באו וקפצו על השולחנות, וכל מה שיש להם לומר, היה בושה, בושה וקץ הדמוקרטיה, בלי להיכנס לאף טענה לגופה. ולמרות זאת, ראש הממשלה, כשראה שהנה אולי יש סיכוי להידברות, אני חושב שזה הדבר שהניע אותו לאורך הרוח הזה של לחכות. ראה, כנראה קיבלנו מסרים מגנץ, מהמחנה הממלכתי, בואו, אנחנו כן רוצים להגיע להידברות, כן רוצים לנסות. ואנחנו פנינו תמיד לשלום, פנינו כן להגיע להסכמה רחבה.
תגיעו להסכמות בסופו של דבר, ומה יקרה עם ההסכמות? אתם לא תגיעו לאיזושהי הסכמה, אתם תמשיכו עם אותו דבר, או שתעשו בעצמכם איזשהם שינויים שידברו יותר אל העם, הנה הלכנו לקראתכם.
תראה, קודם כל, אני לא רוצה לחיות במדינה, ואני לא חושב שמישהו שמאזין לנו עכשיו, רוצה לחיות במדינה שבה כל דעלים גבר. אם עוצרים ולא עושים שום שינוי, וממשלה שנבחרה תעצור בגלל 100 או 200 אלף איש שיוצאים לרחובות מדי שבוע, זה אומר כל דעלים גבר, מי שיש לו יותר כוח, יותר כסף, יותר זמן פנוי, הוא מנצח. לא, בדמוקרטיה אנחנו רוצים שכל העם יגיד דבר, אנחנו רוצים שהציבור יאמר את דברו. הציבור אמר את דברו בקלפי. זה קודם כל אסור, אסור לנו לחשוב על זה אפילו. אני חושב שאותם שמאל שהולכים להפגנות, לא אנרכיסטים, יש אנרכיסטים שרוצים לחולל כאן תוהו ובוהו, משכנעים כאן להוציא כסף מהמדינה, כמו יאיר לפיד וחברה וליברמן, וכל אלו שמבחינתם שהכל יישרף, העיקר שביבי לא יהיה ראש ממשלה. יש רוב המפגינים, אני בטוח ואני יודע שהם אנשים טובים, באו אליי הביתה גם, יצאתי, דיברתי איתם, אנשים שאכפת להם מהמדינה. גם הם לא רוצים לחיות במדינה שבה מי שאלים, הביריון, בסוף משיג את מטרותיו.
אני רוצה להשמיע לך קטע.
ורגע, דוד, אני אומר, אנחנו רוצים מאוד להגיע להסכמה רחבה. אם לא נגיע להסכמה רחבה, באורך רוח, אבל בנחישות, נעשה את הדברים ונדון עם עצמנו, כמו שעשינו. כבר התחלנו מנקודה א', והצגנו בסופו של דבר לפני פסח נקודה ב' של החוק, של הוועדה לבחירת שופטים, ויכול להיות שיהיו עוד שינויים. בסופו של דבר,
החוק יהיה מרוכח יותר, אתה אומר לי, כי זה מה שאמר נתניהו.
אני סומך על נתניהו, ראש הממשלה, ועל יריב לוין, שר המשפטים, שיקבלו את ההחלטות הנכונות, ובלבד שהשורה התחתונה, המילה תהיה של העם באמצעות נבחריו. זו דמוקרטיה. אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו להפוך מדמוקרטיה לאנרכיה.
טוב, אני רוצה לשמוע לך קטע, אתה בטח תאהב לשמוע אותו, של שופט בית המשפט העליון לשעבר ברק.
לאורך השנים, אתה ודאי מודע לזה, נשמעו נגדך, נגדכם טענות על נפוטיזם. העובדה שאליקה התמחתה בבית המשפט העליון, גם שתי בנות שלכם, העובדה שילדים של שופטים אחרים, וגם נסכים שאליקה משפטנית מוכשרת ושכל הילדים מוכשרים וראויים להתמחות בעליון, אתה לא חושב שהצדק לא רק צריך לעשות אלא גם להיראות?
הגישה אז הייתה הגישה לא נכונה, שאפשרה לילדים של שופטים להתמחות לא אצל אבא שלהם, אבל אצל שופטים אחרים. זה נפסק, ואני שמח שזה נפסק. אבל לשאלתך, כן, עדיף שזה לא יהיה כך, אני שמח שהיום זה לא כך.
כי אתה יודע, כל הורה רוצה את הכי טוב לילדים שלו, אבל כששופטים דואגים לילדים שלהם, המחיר של זה הוא שבית המשפט מאבד את הדבר הכי חשוב נכון, שיש לו, זה אמינות.
אני מסכים, לכן טוב ששינו את זה.
לא חשבת בזמנו שזה פגום?
משום מה לא.
כי זה היה הילדים שלך.
לא, גם זה וגם משום שזה היה מקובל.
אבל אתה מקבל את הביקורת.
אני מקבל את הביקורת.
רוני קובן בערוץ 11. מה יש להגיד יותר?
תראה, עוד פעם, אומרים בדרך כלל מודה ועוזב ירוחם. כן, מקבל את הביקורת, אז אתה אומר, טוב, מלא, מקבל את הביקורת, אבל לבוא ולומר, חשבתי אז שזה מקובל, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. זה רק מראה עד כמה באמת הקליקה הזו שספונה בתוך הכתלים של בתי המשפט, היא קליקה שיכלה לעשות ככל העולה על רוחה. כי העניין של קרובי משפחה, יש שבן אדם מוטה, זה ידוע לכולם, יש קרוב משפחה פסול לעדות, כולם יודעים את זה, קרובי משפחה, יש הטיה טבעית של מי שמקבל אותם, כי הם קרובי משפחה שלו, אי אפשר להתאמם ולומר, חשבתי שזה בסדר, ברור שזה לא בסדר, וזה לא היה אף פעם בסדר, אלא מה? זה היה אפשר, זה היה מותר, כי אף אחד לא ביקר אותנו. זאת צריכה להיות התשובה. אף אחד לא אמר לנו מה לעשות. עשינו כל מה שרצינו, וזאת הייתה התוצאה.
בהמשך אני רוצה להשמיע לך עוד קטע, את התגובה שלך בבקשה. הקטע הוא בעצם של שלי טימן, השופט שלי טימן, בראיון לדן וייס בערוץ 12.
שמי שלי טימן, אני שופט של בית המשפט המחוזי בתל אביב בדימוס. עד 12 ביוני עבדתי כאן, במוסד, בהיכל הצדק הזה, שאני מתגעגע אליו, אבל פרשתי בלב שלם, משום שהרגשתי שאינני מסוגל עוד לעשות צדק לאנשים שנמקים בכלא, חלקם ממתינים למשפטם וטרם הושעו, חלקם נמקים על לא עוול בכפם. התיקים האלה הם רק דוגמה. התיקים האלה הם סכנה לדמוקרטיה. הדמוקרטיה צריכה לשפוט אדם בזמן. הרגשתי שאני אינני מסוגל להיות הילד שסותם את הסכר באצבע שלו, את החור בסכר. אני אינני מסוגל יותר. אני באמת ניסיתי. הפרקליטות מלאה אגו, כל אחד מאיתנו יש לו אגו, אבל הרצון להרשיע בכל מחיר, האמביציה הזאת, המחדלים של המשטרה שאיננה עושה עבודתה תוך אמביציה להשיג הרשעה בכל מחיר, ושלעיתים מצליחה, ואנשים נכלאים לכל ימי חייהם.
מחריד.
מחריד, זה דבר שמזעזע את אמות הסיפים במדינה מתוקנת.
שמעת את זה?
ובמערכת, שמעתי, כן.
ובמערכת, לא, שמעת את זה לפני כן,
כן,
או?
שמעתי לפני כן. במערכת משפט מתוקנת, כשיש אמירות כאלו חד משמעיות מפי אנשים מתוך המערכת, היה צריך להיות כאן נציב קבילות, מישהו שקם ובודק ובוחן וחוקר את הדברים ועושה סדר, אבל שוב
מינו,
אתה רואה...
מינו, גרסטל, ואיפו אותה.
בדיוק, שוב אתה רואה שאף אחד באמת לא עושה סדר. אפילו יועץ משפטי לממשלה, שנשמע אומר, זו שיטה בפרקליטות, שתופסים, שי ניצן תפס אותי בגרון, שם לי יד וחנק אותי, זה גם דבר שעבר כמעט בשקט. אף אחד לא מסוגל למערכת הזו. יש שם ריקבון מאוד עמוק שעדיין נמצא שם. ואין מישהו יכול, כרגע שיכול לטפל בזה, אלא אם כן אנחנו נעשה סדר במערכת. אותם אנשים, אחוזי הרשעה מאוד גבוהים, 90, למעלה מ-95 אחוזי הרשעה, זה דבר שהוא גם בלתי מתקבל על הדעת. זה דבר שאומר, יש כאן, החלטנו שככה מראש ירינו את החץ, ועכשיו אנחנו מציירים את המטרה. אנחנו רואים מה קורה במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, שומעים את תפירת התיקים, את האיומים על העדים, את כל מה שקורה לאורך הדרך, וזה גם מראה לנו שדרושה רפורמה במערכת הזו, ואנחנו נעשה אותה.
אני רוצה לשאול אותך לגבי, כמו שבערוץ 11 אמרו, הורדת דירוג האשראי, אבל בעצם מדובר על תחזית דירוג האשראי, וכשאני שמעתי את זה אמרתי, טוב, בטח טעו. אבל כששמעתי את זה פעם שנייה ושלישית, אמרתי לעצמי, מישהו פה מתבלבל בלשון המעטה.
זה לא מתבלבל, זה מכוון. אני עצמי כתבתי מכתב לחברי מועצת התאגיד שמבחינתי הם לא מבצעים את תפקידם כראוי, כאשר טלי מורנו בשידור אומרת, חששנו שלא יבואו מספיק מפגינים, כשהרפורמה המשפטית מכונה שם הרפורמה להחלשת מערכת המשפט, וכשאתה, הדוגמה שנתת על הורדת דירוג האשראי, שזה ממש לא הורדת דירוג האשראי, להפך אגב, לגופו של עניין, דירוג האשראי נשאר יציב, עבר מחיובי ליציב, שזה אומר שמבחינה, ומי שקורא את הדוח של מודיס, של לגבי הורדת התחזית, מבין שישראל חזקה מאוד מבחינה כלכלית. אין להורדת התחזית שום קשר עם הכלכלה החזקה של ישראל, אלא בגלל השסע והמחלוקת החברתית, שהם חוששים שזה יגרום להשפעה מסוימת על הכלכלה, ולכן הם אומרים, הדירוג נשאר יציב, A1 זה דירוג חזק, דירוג גבוה, הוא נשאר גם בתחזית הוא יציב. רק אם חשבנו להעלות לדירוג הרבה יותר גבוה מזה, זה כרגע לא בגלל המחלוקת. אבל וכשבא השידור הציבורי, שעוד פעם לפי החוק הוא צריך להיות מגוון, מאוזן, מייצג את כל קשת הדעות בציבור הישראלי, ומדבר באופן כזה, זה רק מראה עד כמה רפורמה דרושה גם בתקשורת.
ואתה יודע, עוד כמה שאלות יש לי לשאול אותך? אבל זמננו תם, והדובר שלך פה מעוטט לי כל הזמן. אז אני רוצה להודות לך, שר התקשורת, דוקטור שלמה קרעי, תודה.
תודה דוד, העונג היה כולו שלי, שבת שלום לך ולמאזינים.
ואתה תבוא לכאן עוד פעם ותשלים את מה שרצית.
שיהיו לנו דברים טובים יותר ותוצאות טובות יותר לדבר עליהם בפעם הבאה.
תודה.
תודה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.